מאזינות לשורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר עצלן. תוכנית שבועית של משחקי וידאו, תפקידים ולוח.
ערב טוב וברוכות הבאים לתוכנית השבועית של שורפים משחקים, עונה 19, פרק מספר 1. אני ומנוח.
יהודה חלפון.
אני שי זלדיס.
שלום לכם חברים. יהודה, אתה מוכן להפסיק להתלהב שיש אורחים שנמצאים פעם בחצי שנה?
גם אני אוהב אותך, יהודה.
לא, אביב, אני תמיד אתלהב שיש אורחים שנמצאים פעם בחצי שנה.
Oh well.
אני מתלהב שיש לנו אורחים, אני יצור מתלהב.
אבל תמיד יש לנו אורחים.
אני יודע, זה מלהב אותי מחדש. יש לנו, הטכנאית במעבדה שלנו, החדשה, קוראים לה שרלוט. וכל יום שהיא מגיעה, אם אני יושב בחדר בקרה, כשהיא מגיעה, היא פותחת את הדלת וכזה נכנס חצי רדומה, זומבית כזה, אני עושה,
שיח. אוי, אתה מאלה.
How do you have the energies every morning?
כן, אני...
אני שמח שאני לא עובד איתך.
זהו, אתה מהאנשים האלה שנלהבים בבוקר. לא, יהודה, איך אנחנו חברים? זה לא עובד.
זה מהאנשים שכשאני נכנס למשרד אני מנסה לא ליצור קשר עין, כי אני אדרש לאינטראקציה ואני לא בנוי לזה.
כן, בדיוק.
לא, אני לא מהאנשים האלה שנלהבים מהבוקר, אני נלהב מהאנשים שאני אוהב, שאני רואה מגיעים.
טוב, בסדר.
אני לא עושה את זה לכולם.
אז נסלח לך. טוב, אנחנו שורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר עצלן, על כל המשחקים כולם, אנחנו לא משדרים בשידור חי את הפרק הזה, כי זה ערב יום הזיכרון, אבל בדרך כלל אתם יכולים למצוא אותנו ב-iso.me/discord, שזה השערת דיסקורד, ו-twitch.tv/isosupreme, זה הטוויץ'. אנחנו כן משדרים כרגע בדיסקורד, רק לא בטוויץ', כי זה הדרך שאנחנו מקליטים בפודקאסטים, לא חשוב, אתם יכולים להצטרף לצד שם מאזינים ולכתב לנו בשידור חי. הפרקים עולים לאחר מכן לאתר iso.me, שם תוכלו למצוא את כל פרקי העבר וקישורים לשפה לאפליקציית הפודקאסטים המועדפת לכם. אני רוצה להגיד לכם שלמרות שכולם מדברים כבר איזה 4 שנים על זה שספוטיפיי בולט את תעשיית הפודקאסטים, הם עדיין האחוז הכי קטן של המאזינים בפודקאסט. אז לפחות עלינו זה לא משפיע. אנחנו כן מתארחים בשרתים שלהם שזה בחינם, אז כאילו סבבה, מבחינתי שימשיכו לעשות מה שהם רוצים, כל עוד אני לא צריך לשלם להם כסף. אנחנו נדבר על דברים ששיחקנו לאחרונה, מעט חדשות ודיונים, לא כמו הפרק הקודם, ונסיים בציפיות לעתיד. את הפרק האחרון הקלטנו אני ויהודה ביום חמישי, ועכשיו יום ראשון, אז לי וליהודה, we are talked out, אבל הבאנו את שי, שלא היה פה כמה זמן שיש לו דברים לדבר עליהם. יש לנו מגבלת זמן גם, בגלל שזה ערב יום הזיכרון, אז גם ב-8 בערב יש צפירה, אז אנחנו נסיים לפני זה. וזה הכל, אז ככה. קודם כל, כזכור, אם אתם רוצים לתמוך במה שאנחנו עושים פה, אז support.dabor.live, תמצאו שם את כל קישורי אפילייט למיניהם, ומרצ'נדייז וכן הלאה, יכולים לתמוך בתוכנית, זה אחד. שתיים, במסגרת חדשות ודיונים, רק קישורים ודברים לתשומת לבכם, אז בפרק הקודם של שורפים דיברנו על כל החדשות של אקסבוקס וכן הלאה וכל מיני דברים כאלה, היה דיון ארוך, ואז באותו שבוע בפרק 23 של גיק אנדרס, ג'סי גם דיבר על הנושאים האלה, מנקודת מבט של מי שהוא מפיק משחקים ומפתח משחקים, ג'סי הוא יותר בתפקיד תומך של סטודיואים, אם אתם מכירים את סדרת מונסטר פרום, אתם אמורים להכיר, כי זו הסדרה האהובה ביותר על מאיה, אז הוא המפיק של הסדרה הזאת, ויש להם משחק חדש, לא להם, לסטודיו נוסף שג'וסי עובד איתו, סטודיו אחר מהסטודיו של מונסטר פרום, יש משחק חדש שנקרא גסטלט סטים אנד סינדר, שיוצא ביוני, אז זה גם משחק שהוא אחראי עליו. וזהו, שווה לשמוע את מה שיש לג'סי להגיד בנושא, אז אם אתם שומעים את הפרק, נתתי קישור לנקודת הזמן, אבל אם זה מתחרבש מסיבה מסוימת, אז זה דקה 57 ו-57 שניות. בדקתי, זאת לא טעות. זאת ההמלצה הזאת, ההמלצה האחרת שלא קשורה לחלוטין לשום דבר, זה שיש סדרת ריאליטי קוריאנית בנטפליקס שנקראת פיזיקל 100, שזה 100 ספורטאים מתחומים שונים ומשונים, כאילו כל דבר בודי בילדרס, וייט ליפטרס, אולימפיאדים, שחקן בייסבול, לוחמים בכוחות המיוחדים הקוראי, כל מיני אנשים שיש להם כאילו...
אבל האם יש שם שחקן סטארקראפט?
לא, אין שם אף שחקן אי-ספורט. אבל כל... אני לא ראיתי המון דברים קוריאנים, אבל זה מרגיש כאילו גיימינג נורא מושרש בתרבות שלהם, כי כל התוכנית הזאת מבוססת סביב שפה של משחקים. וזה... זה מעניין, ולי כמובן זה מעניין בגלל לראות אנשים עם, עם פיזיקליות מטורפת, מתחרים בתחרויות ספורטיביות. ראיתי בינתיים שתי פרקים, כל פרק זה שעה, וזה מגניב. וגם, אתה מתחיל לראות את הדבר הזה, ואתה אומר לעצמך, וכתבתי את זה בקבוצה שלנו ששורפים משחקים, שיים, בא לך להצטרף לקבוצה ששורפים משחקים, אתה מוזמן. אנחנו פשוט מנסים לא להעמיס על אנשים דברים בוואטסאפ, אז אני לא סתם מוסיף אוטומטית את כל העולם. אז אמרתי כזה, התוכנית הזאת לא הייתה יכולה להיות מופקת במערב, כי כל האנשים שם כל כך נחמדים אחד לשני. זה כזה, כן, הם מפרגנים וזה, ואתה רואה אותם, בפרק הראשון הם כולם נכנסים לאולם, והם נכנסים אחד אחד וכזה, ואומרים שלום, ועושים את הקידה וזה, ואנשים, חלק מהאנשים מכירים אחד את השני, וחלק מהאנשים, שי נפל לנו, וחלק מהאנשים, סוג של כאילו, סלבריטאים מקומיים, כאילו, חלק מהנבחרות הלאומיות של קוריאה, חלק היו באולימפיאדה מטעם קוריאה, חלק יוטיובריים מפורסמים בקוריאה. שי כותב לי במסנג'ר, שנייה. אז חלק מכירים אחד את השני, והם כאלה מתלהבים, מתפנגלים על המשתתפים האחרים, זה נורא חמוד, ממש. אז כן, חזרת, שלום, מה קרה?
אני לא יודע, אני אמרתי לך, המחשב שלי החליט שהוא לא תומך יותר בכל הנושא הזה של שימוש.
הבנתי, הוא לא בקטע שתשתמש בו, בסדר. זהו, פיזיקל 100,
אני... יש לי חדשות ועדכונים.
כן, כן, אני באתי לעבור אליך, אני סיימתי עם פיזיקל 100, בבקשה.
זה, אתה יודע, זה קטן וסנוניתי ולא משחקים של המשקבית, אני אכפת מהם. אבל השבוע היה קטע מעניין ונחמד, שבעצם בדרך כלל, זאת אומרת, נתחיל מרקע, בדרך כלל כשהן מפיצות, שהן בעלות ה-IP של כל מיני מפתחות, חותכות או זאת אומרת, סוגרות את החוזה או מפסיקות להפיץ, בדרך כלל מה שקורה זה שזכויות ההפצה פשוט נשארות אצלהם, והזכויות על ה-IP נשארות אצלהם, כי למה לא? הם כבר שילמו עליהם.
כן.
והשבוע היה קטע ממש נחמד שהסתיימה התקשרות, זאת אומרת, אני לא יודע בדיוק מה הרקע הלגליסטי, אם הסתיימה התקשרות או שהיה שם איזה משהו, אבל בגדול, משחקים שהיו תחת Adult Swim התחילו to get delisted מסטים, כי Adult Swim is gone.
באמת?
ווורנר ברדרס, שהיא ה-IP owner, מסתבר, של לפחות הרבה מהמשחקים שהיו באדולט סווים, אני לא יודע אם כולם, במקום לעשות מה שכל המפיצות עושות תמיד, ופשוט לדגור על זה עד שתהיה איזו הזדמנות עסקית סביב ה-IP הזה, הם פשוט החזירו לסטודיואים, למפתחות עצמן, את ה-IP שלהם. אז שוב, זה משחקים קטנים ולא חשובים, באמת. אני לא הכרתי אף אחד מהמשחקים שקראתי שזה קרה סביבה, אבל לראות מפיצה גדולה, גלובלית, מרצונה, מה שנקרא, עושה כזה דבר, זה מאוד משמח, וכולי תקווה שאיכשהו נמצא דרך כקהילה לעשות לוורנר ברדרס נעים, כדי שעוד מפיצות יתחילו להפוך את זה לבסט פרקטיס, שאם סיימתם עם IP, בבקשה תחזירו אותו למי שבנה אותו, זה לא נורא, אתם לא מפסידים כלום.
וזה עוד, כאילו, וורנר ברוז, החברה שנודעה בשלוש שנים האחרונות במי שמבטלת ומוחקת תוכן בשביל לקבל איזה עטבות מס. אז זה מאוד מפתיע שהם עושים את זה.
אז בוא נגיד זה ככה. ה-worst case scenario זה שהם עושים את זה בשביל ה-PR, and I'm fine with that.
כן.
Get good PR, תעשו את זה שוב. כן.
זה לגמרי עדיף מזה שאתם מוחקים דברים מהזיכרון הגלובלי כדי שיתנו לכם קצת החזר במס.
כן. כן. אז זהו, סתם רציתי לציין את זה, כי זה...
מחמדות, לא, לא הכרתי את הנושא, לא ידעתי אפילו שהדולט סווים נסגרו, חבל מאוד, הם היו אחלה מפיצים. בסדר? טוב? יפה. לפני שנעביר את הכדור לשי, שיש לו הרבה דברים לדבר עליו, אני אעדכן בדקה וחצי על V-Rising, הסיבה שאני לא מרחיב עליו הרבה, מלבד הזמן הקצר שיש לנו היום, זה שלא הגעתי הרבה מעבר למה ששיחקתי ב-Early Access, ודיברנו על ה-Early Access של V-Rising בפודקאסט, אז אני רוצה להמשיך לשחק כדי שיהיה לי עוד מה לדבר. מה שכן יש לי להגיד זה ששיחקתי בערך אותו זמן ששיחקתי ב-Early Access פחות יותר, 8 שעות ב-Early Access, 7 שעות עכשיו. יצא לי כבר לעשות יותר דברים, כי הם הוסיפו דרגות קושי, שזה משהו שלא היה ב-Early Access, לפחות לא היה ב-Early Access כשאני קניתי את המשחק, שזה ממש כשהוא יצא, ועברו שנתיים מאז. אז לא היו דרגות קושי, עכשיו יש דרגות קושי, יש 3 דרגות קושי, שזה Exploration, Balanced, ולא זוכר איך נקראת הדרגה הקשה. אז אני משחק על הדרגת קושי הקלה, כמובן, והמשחק הרבה יותר מספק עבורי, ואני מצליח לעשות דברים, וזה כיף. אז התקדמתי מעבר למה שהתקדמתי ב-Early Access, ראיתי דברים חדשים, זה נחמד. הדבר אחר שהוסיפו, שהיה מאוד בולט בהדרו ב-Early Access, זה קומות מרובות לטירות, אפשר לשים מדרגות, ואז לבנות עוד קומות, וזה כל כך נדרש, כי מה זה טירת ערפדים בלי קומות מרובות לטירת ערפדים? אז זה מגניב. אני אזכיר שאחד הפיצ'רים המעניינים ומצוינים של V-Rising לעומת משחקי הישרדות אחרים, זה שאשכרה יש משמעות ללבנות בניינים ב-V-Rising, כי כל הקרפטינג סטיישנס וכל הדברים האלה עובדים יותר טוב אם שמים אותם בחדר המתאים. וזה אחד הדברים שהתלוננתי עליהם במשחקים כמו Grounded למשל, או לאחרונה ב-Enshrouded, זה ש... רוב הזמן הבנייה במשחקים האלה היא ליופי, וכאילו מלבד לעשות 4 קירות וגג בשביל לקבל את הבונוסים למנוחה או משהו, אין באמת סיבה לבנות שום דבר, אלא אם כן אתה מהשחקנים שפשוט אוהבים לבנות דברים, אז ב-V-Rising יש סיבה, כי אתה רוצה ליצור חדרים שונים עם פונקציות שונות כדי לקבל את הבונוסים עליהם, זה נחמד, יופי, אני אוהב מכניקה שתומכת במה שמשחק נותן לך לעשות, זה נהדר. הפיצ'ר המגניב שהוסיפו זה האפשרות לשגר את הטירה ממקום למקום במפה. אתה יכול, שזה גם פיצ'ר נורא נדרש במשחקי הישרדות, כי אתה בונה את הטירה שלך במקום הראשון שאתה מגיע אליו, אבל אז אתה מתקדם עוד במפה, ואתה רוצה להעביר את הבסיס שלך למקום יותר נגיש ל-mid-level, ל-high-level, ואתה לא רוצה כל הזמן לחזור אליו. אז זה כל כך הגיוני שתוכל להעביר את הבסיס שלך. ופה... פשוט אתה ממש משגר את הטירה ממקום למקום, זה כמו הטירה של דרקולה בקסלווניה, אתה בונה קאסל הארט, וזה פשוט נותן לך להעתיק את כל התשתיות ובניינים וקרפטינג סטיישנס והכל, אחד לאחד, בלי לשלם, אולי בדרגות קושי גבוהות יותר זה עולה משהו, לא יודע, אבל בדרגת קושי הנמוכה זה לא עולה כלום, ואתה מעתיק אותם אחד לאחד, ואתה כמובן יכול לסדר את זה מחדש, זה גם מאוד נוח, ואז אתה לוחץ על כפתור, והכל משתגר ומופיע במקום החדש. זה כל כך מוצלח. וזה גם מאוד תמטי, כאילו. זהו, דבר אחרון ששמתי לב, וזה כאילו ברמת האנקדוטה, בגלל שלא היו achievements ב-early access, אלא achievements נוספו רק ב-full release, אז אפילו ה-achievements הם ממש טריוויאליים של הטוטוריאל, יש, אתה מקבל אותם, וזה כזה רק 0.1 מקהל השחקנים משיג את האצ'ימנט הזה. כי כל מי שקנה אותו ב-Early Access ועדיין לא שיחק, עדיין אין לו את האצ'ימנט הזה. אתה יכול לשיחקתי 50 שעות ב-Early Access, אבל אין לך את האצ'ימנט הזה ב-Full Release. זהו, חשבתי זה מצחיק. זהו, אז עוד דברים על V-Rising, אני ממש, אני אמשיך לשחק בו, למה, אני ישבתי מתי זה היה אתמול, משהו כמו חצי ימיים, זה היה כל כך כיף. המשחק הזה מצוין. זהו, זה אני. שי, יש לנו 35 דקות בשבילך.
לא, אין לי 35 דקות בשבילי. טוב, נתחיל. ראשון, כי הוא...
אני רוצה להתלונן עליהם אם אתה צריך לפלפלף.
אני רק מקווה שזה לא ינתק אותי שוב, זה בעיקר. טוב, אז נתחיל מ-Dead in Vinland. Dead in Vinland הוא משחק סופר חמוד למחשב. למי שכזה מאזין קבוע, יודע שאני והגר בת הזוג שלי משחקים די קבוע משחקי ניהול משאבים והישרדות למיניהם. סיפרתי פה לפני מלא זמן כששיחקנו את פרוסטפאנק, וסיפרתי לפני פחות הרבה זמן על Against the Storm.
נכון, התלהבתם ביחד עם Against the Storm.
שהוא עדיין מצוין, ואגב, משפרים אותו כמעט כל שבוע, עובדים עליו מלא.
באמת? אני צריך להיכנס אליו שוב.
אם לא נכנסת שלושה חודשים,
לגמרי.
אז כל שלושה חודשים בשנה האחרונה שלא תיכנס, המשחק מאוד שונה אחריהם.
מעולה, מעולה.
הוסיפו מלא UI, קיצור, אתה תראה כבר, חמוד לאללה. Dead in Vinland הוא האחרון בשרשרת הזאת של משחקים ששיחקנו ביחד. כזה, הוא קנה אותנו בסטים, כי התיאור שלו זה כזה survival resource management, משפחה קטנה, נקלט לאי מסתורי, כזה חקור את האי ותשרוד וכאלה. נחמד, נשמע right up our alley. Indeed it was. כזה, הבדלים מאוד מהותיים בינו לבין Against the Storm ולפרוסטפאנק. כן, הוא לא real timey בשום צורה. כל הסיסטמים שלו, גם הניהול משאבים, גם הקרב, הכל, קורה בתורות מכל מיני סוגים. אבל יש גם הרבה דברים, זאת אומרת, יש גם הרבה נקודות דמיון, משחקי resource management ו-survival, הם כמעט תמיד about הריסורס החסר ביותר בכל רגע נתון. או הבעיה הבאה שצריך לפתור. כי אתה לא יכול לרשות לעצמך פשוט לבנות את מה שאתה רוצה ולעשות את מה שאתה מדמיין, כי זה לא סימס או משחק שהלב שלו הוא להצליח לעשות דברים, זה משחק שהלב שלו הוא לנסות לעשות דברים. עם RPG elements כאלה חמודים. אז בגדול, כאילו, האורך המרבי, minor spoiler, כן, כי לא אומרים את זה מראש, אבל FYI, במשחק יש לכל היותר 120 ימים
okay.
של משחק, כל יום מכיל שני סבבי עבודה וסבב לילה. בכל סבב עבודה אתה בוחר לכל אחד מהאנשים במחנה, אתה מתחיל עם ארבעת בני המשפחה, וככל שאתה מתקדם במשחק יש לך הזדמנויות ללקט חברי מחנה נוספים, שאתה מוצא באי, שורדים בדרכם, ובכל אחד מהאינטרוולים של היום אתה בוחר כל אחד עם איזה עבודה הוא עושה, יקרות עצים, יאסוף מים, יבשל, יטפל רפואית במישהו, יגנן, whatever. ככל שהמשחק מתקדם יש גם יותר עבודות שנפתחות ויותר תעשיות במרכאות שאתה יכול לשלוח אנשים לעבוד בהן. לכל אחד מהדמות במחנה יש דף דמות, זאת אומרת יש RPG elements, יש להם stats, יש להם skills, כל מה שהם עושים מלמד אותם, הם צוברים XP בנפרד לכל מיומנות, לכל תכונה וכולי, ועולים בהם בהתאם לכמה ומה הם עושים.
זה המשחק שהמערכת קרבות שלו זה כמו Darkest Dungeon, אבל עם עוד מימד של שטח, נכון? כאילו יש לך שני טורים של...
כן, 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 מאוד מאוד זה. רק, אתה יודע, להבדיל מדארקסט דאנג'ן, הרבה יותר פשוט. דארקסט דאנג'ן ברמות הגבוהות שלו זאת מערכת מאוד מורכבת. Dead in Vinland ברמה הכי גבוהה שלו זאת מערכת בינונית במורכבות שלה.
אוקיי.
כאילו אפשר, ברמת קושי הקשה אפשר to cruise through בגדול על כל דבר שהוא לא boss fights. ברמה ה-intended אז הכל מאוד קשה. It's balanced to be hard. אבל זה לא מסובך. והרבה מזה, הרבה מהקרב, וזאת לדעתי נקודת חולשה קטנה, אבל it's very intended, בבירור, שהרבה מההצלחה שלך בקרב, היא תלויה ב-RNG, בכל level-up של הדמויות, הן מגרילות אחד מארבעה או חמישה טלנטים כאלה, שבממוצע אחד או שניים מהם קשורים לקרב, והשאר קשורים ל-day-to-day. אז אתה קצת תלוי במה אתה מגריל. יש שניים, שלושה combat talents מאוד מאוד חזקים. בגדול, הדמויות הראשונות במחנה שמשיגות אחד או שניים מהם, אלה הדמויות שאתה שולח לקרב מאותו רגע ועד סוף המשחק, ואתה לא משנה כלום.
אוקיי.
אז בוא נגיד, זה לא הלב. יש אתגרים הרבה יותר גדולים. הניהול משאבים הרבה יותר קשה. יש בו RNG, אבל הוא גם מאוד constrained. צריך כל הזמן לשחק על המשאב הנמוך, כל הזמן לספוג בכוונה דיבאפים מסוימים כדי לחסות על אחרים, לצורך העניין לתת להם לרעוב יומיים כדי להצליח לרפא אותם מהמחלות שלהם, כי אתה לא יכול עכשיו לשלוח אנשים גם להכין תרופות וגם לרפא וגם להשיג אוכל וגם לבשל אותו, you gotta choose. אז יש הרבה בגלל זה ציינתי אותו, באווירה הוא מאוד מזכיר את ההחלטות של פרוסטפאנק, המכניקה קצת פחות, כי הוא מאוד טרן-בייסט, אבל הכל מאוד חמוד, הוא גם כתוב לא רע, באינטרוולי לילה אתה לא באמת עושה החלטות, אתה רק בוחר אם וכמה לתת להם לשתות, ואם וכמה לתת להם לאכול באותו לילה, ואתה מקבל בתור פלאף שיחות מסביב למדורה, שמקדמות לפעמים קווסטים, או חושפות עוד טרייטים של הדמויות במחנה, או סתם מספרות לך סיפור. And it all works really nicely together. הזרימה הזאת, הלופ הזה, הגיימפליי לופ של כזה שני סבבי עבודה עם איזה קרב אחד באמצע, ואז לילה עם איזה סטורי מוד, ואז להחליט את ההחלטות שלך בבוקר לאיך אתה הולך להשקיע את היום הבא. זה לופ מאוד ממכר ומאוד חמוד. ושוב, בניגוד לקרב, לכל שאר החלקים במשחק יש הרבה decision making לעשות, לא מעט והיא משמעותית. עוד דבר שאני רק אציין, כי יש אנשים שזה יפריע להם, גם כשאתה חוקר את האי וחושף אבנטים ויכול להשיג להם דברים, הכל מבוסס בסוף גלגולי קובייה והתכונות של הדמויות, כי שוב, RPG elements. This is a game where you're gonna fail a lot. כאילו, לצורך העניין, רק כדי to put it into perspective, האבנטים העלילתיים שהם בדרך כלל יותר קשים מבחינת גלגולים, אז נכון, אתה יכול לנסות אותם כמה פעמים שאתה רוצה, אבל גם לצורך העניין כששלחתי בסוף המשחק דמות שיש לה 100 מתוך 100 ב-relevant things, אז יש גלגולים שהם, הגלגולים הכי קשים הם עדיין 50-50, גם אם אתה maxed out בסטאט שלך. כלומר, זה בנוי ככה שאתה הולך לנסות כמה דברים שוב ושוב עד שתצליח, זה חלק מהבלנסים שאתה עושה, לצורך העניין, באבנט הזה שעלה לי בראש, כל כישלון נותן לך, וואי, שכחתי לתת relevant background. המשחק נגמר, אתה מת, כשאחד או יותר מבני המשפחה המקורית, מהארבעה המקוריים, מתים במרכאות, שזה אומר שאחד מחמשת המיטרס שלהם מגיעים למאה. Hunger, sickness, injury, depression ופתיג. מספיק של אחד מארבע דמויות האלה, אחד מהמיטרס האלה, נגיע למען, game over, מיידי.
אוקיי.
אז בגלל זה אני אומר, אתה תמיד משחק על להוריד את המד הכי בעייתי, ולא על למקסם שום דבר.
ואיך אתה מנצח?
אתה מנצח אחרי, לי זה לקח, טוב, גם שחקנו את זה ביחד, וגם דיברנו על החלטות, אז אני מניח שזה הרבה פחות בסולורן, לנו זה לקח איזה 50-60 שעות, עד שגילינו את כל האי, פתרנו את כל האבנטים, או הפסדנו בהם, אם זה אבנטים שהם one-offs, וסיימנו את שני הקווסטים העיקריים של המשחק, אחד מהם, I will spoil, כי הוא באקספוזיציה, נוחתים על האי הזה, הספינה נטרפת, נוחתים על האי, ומיד, giant barbarian person with an axe, הופך את המשפחה ל-slaves, essentially. וחלק מהמשאבים שאתה מייצר, הוא לוקח כמס, וזה גם חלק מהניהול משאבים. ואחד משני הקווסטים הסופיים של המשחק, זה מן הסתם to overthrow that guy. אז עשיתי את זה, ויש הקווסט הסופי השני, הוא קווסט שהוא סמוי קצת, לא בהכרח מגלים אותו, הוא דורש הרבה, אז אני לא אחשוף אותו. אבל בקיצור, סיימנו את הכל, את כל הקווסטים ואת כל האבנטים, ו-I'm done. בכוכבית, יכול להיות שאני מתישהו אעשה רן נוסף עם סטאפ שונה של דמויות במחנה. אין המון אופציות, כאילו, בכל האי, אחרי שמגלים את הכל הכל הכל, אני חושב שיש טוטל של, אני רוצה להגיד, 16 או 15 דמויות, והמקסימום מקום במחנה, when you research it to the max, זה ל-10 דמויות. אז כאילו, הרביעה, ורביעה היא קבועה, המשפחה המקורית היא קבועה, אז בעצם מהשישה סלוטים המרביים הנותרים, אתה ממלא מתוך 10 או 11 אופציות. אז אני רוצה לנסות את הסט השני של האנשים שלא שיחקתי איתו, חוץ מהמשפחה.
מעניין, אוקיי.
בקיצור, מומלץ, חמוד, מספיק כליל כדי ש... זה אחלה גייטווי גיים לסוג הזה של משחקים. מצד שני הוא ברוטלי, אז צחקו על הרמה הקלה אם אתם רוצים חוויה נעימה. ואתם לא רגילים להפסיד בדברים. there are no rogue elements. כלומר, זה לא נהיה קל יותר אחרי שאתם מתים, זה נהיה בדיוק אותו דבר עם RNG שונה. אז כאילו, אם אתם לא נהנים מהאתגר והלשרוד בקושי, והכולם חולים ורעבים ואיכשהו מדשדשים פרו, תורידו רמת קושי, זה בסדר.
20 דקות.
יש לי שאלה קטנה. אתה אומר שהוא gateway drug טוב לזה, יותר טוב מפרוסט-פאנק או פחות טוב מפרוסט-פאנק?
זה gateways לא לאותם ז'אנרים.
אוקיי.
והאמת שפרוסט-פאנק, אני לא בטוח שהייתי ממליץ עליו כ-gateway לאף ז'אנר.
כן.
אני חושב שהוא פוסט-gateway game. כאילו, אני חושב שאתה צריך gateway בשביל להגיע אליו ולא להיתקע בקיר קצת.
אני חושב שפרוסט-פאנק קשה גם אם אתה מבטל, כאילו גם אתה עושה את כל ה-accessibility options שלו.
כן. שוב, כי הוא בנוי לזה. אתה יודע, אם הייתי צריך להמליץ על גייטווי, אז הייתי אומר, Against the Storm הוא גייטווי הרבה יותר טוב משני המשחקים האלה.
כן.
כי ברמה הבסיסית שלו, ולפני שאתה מתחילה אותו פרסטיג'ים, הוא ידידותי, יש הרבה תחושת הישג, אפילו שהוא מרגיש מאתגר, זאת אומרת, הוא נהיה מאתגר באמת מאוחר. אז אני חושב ש-Against the Storm הוא גייטווי טוב לפרוסט-פאנק, ואף אחד מהם לא קשור ל-Dead in Vinland בהקשר הזה. Dead in Vinland הוא גייטווי יותר לדברים כמו באמת, בהקשר של הקרב, אז לדברים כמו Darkest Dungeon, ובהקשר של הניהול משאבים, אני לא יודע למה, הוא יותר למין כאלה, אני כבר לא רואה הרבה כאלה, אבל פעם היו כזה, כמו Choose Your Own Adventure Games, שהם היו כאילו על התפר בין אדוונצ'ר לניהול משאבים וכבר כמו דיון הראשון, כמו דיון אחד.
האמת שבחלק מהדברים שאתה מתאר על המדדים וזה שצריך לשמור עליהם ולא לעלות יותר מדי, זה, אבל לא בגיימפליי לחלוטין, זה מזכיר לי את כל סדרת ריין. שי הלך. שי, לא, אוקיי, אני צריך לדבר. יהודה, יש לך על מה לדבר?
אוקיי. כן, אז יש לי סוג של טרוניה.
כן, תתלונן.
בגלל שיש לי... יצאה הרחבה החדשה של סטלאריס, עם הרובוטים, ואני קורא ביקורות בסטים. 90% מהביקורות זה, אוי לא, הם השתמשו ב-AI כדי לייצר תוכן להרחבה, זה יחסה, אני לא רוצה לקנות, או בואו נסביר לכם במה הם השתמשו AI כדי לייצר תוכן להרחבה, ותבינו שזה לא כזה נורא, אבל אני כזה, איפה העניין פה? איפה הביקורת על ההרחבה עצמה? לא מעניין אותי ה... דברים האלה, כאילו, כן, זה מעניין, זה חשוב לדעת, אבל עדיין, כאילו, דודס...
יצוין לטובתם, אני לא יודע אם זה... אני לא חושב שסטים הכריחו אותם, אבל סטים הוסיפו פיצ'ר שמאפשר לעשות, לתת גילוי נאות על שימוש ב-AI, גם יוטיוב עשו את זה. אני לא חושב שזה, שיש איזשהו כורח. אז סטלאריס שמו את זה בעמוד של המוצר, פרדוקס, כלומר, שמו את זה בעמוד של סטלאריס. ומה ש... מה שהם מסבירים שם, והם גם נתנו לזה תגובה בפורום, זה שהם משתמשים ב-AI לצורך תהליכי ideation של ה... לפני יצירת הארט. זה אומר שכשעושים איזשהו סיור מוכין על מה אנחנו רוצים לראות, אז הם מבקשים מ-AI לג'נרט דברים, ולפי זה האמנים שלהם, לא לפי זה, אבל זה חלק מהתהליך שהאמנים שלהם הולכים ו, ומייצרים את הקונספט הארט. זה יחסית השימוש הסביר ב-AI, זה משהו שגם אני עשיתי, כשזה בא מהאמנים שאני עובד איתם עצמה, כאילו, נועה עבדה איתי ועם יוני על גרפיקה למשחק שאנחנו מפתחים, וכתבתי הסברים על איך דברים עובדים, על איך דברים צריכים לראות, ואז היא אמרה לי, אוקיי, ג'נרט לי משהו פחות או יותר שאתה רוצה שזה יראה, הראיתי לה את זה וכן הלאה. אז מבחינת שימוש ב-AI, שי, תצרף את עצמך לשיחה, עשיתי לך אינווייט. מבחינת השימוש ב-AI, זה מבין השימושים הסבירים, כי אין תוצר סופי שמגיע למוצר, שום דבר ממש שאתם רואים במשחק, הוא לא מ-AI, אבל עדיין יש לזה את כל הבעיות האתיות עם AI, שכרוך ב... גניבת תוכן ללא מתן זכויות יוצרים וכן הלאה.
חזרתי.
כן, חזרת. אתה רואה, אמרתי לך שאתה... אמרתי לך שזה יקרה, אמרתי לך.
אני לא יודע מתי נשארתי.
נשארת כשאני התחלתי לדבר על ריין. האם שמעת אותי מדבר על ריין?
לא.
אז אתה אמרת, התחלנו לדבר על גייטווייז ועל מה זה דומה, ואני אמרתי ש...
וואו, זה מזמן.
ממה שתיאר...
נשארתי לדבר הרבה.
אז אנחנו לא שמענו שום דבר אחרי שזה. אני הצעתי בגלל שאתה נתת כדוגמה את העובדה שצריך לאזן את המדדים שלא יעלו יותר מדי אף פעם, אז אמרתי שדוגמה לכך יכולה להיות כל סדרת ריינז, אבל לא בגיימפליי, כלומר כל שאר הגיימפליי לא דומה בכלל, אבל באלמנט הזה הם דומים. יש לך 15 דקות.
אז אני אנסה לתקצר את מה שהתחלתי להגיד, כי התחלתי לספר על קולונישיפ.
לא, אנחנו לא שמענו אותך עובר לקולונישיפ בשום שלב.
וואו, אוקיי, אוקיי, תודה, תודה מחשב, תודה. טוב, אז קונטקסט לקולונישיפ. סיימנו עם דדין וילן, מומלץ, חמוד, יופי. בגדול נוצר וקום בחיי, כי היה במשך couple of months את...
והוא נפל... אני אמרתי לו שזה יקרה. אני אמרתי לו בתחילת הפודקאסט שבוא נעבור למיט, כי הוא הולך להתנתק בזה. הפרק הזה מקולל, אבל בכל מקרה אני שם בהערות הפרק קישור לדברים של סטלאריס.
כן, הנה. AI generated contact disclosure... We employ generative AI technologies during the creation of some essence. Typically, this is involved the ideation of contact and visual reference material. These elements represent a minor contact. לא נורא כקונספט, אבל כמו שאמרת, AI גונב הכל וזאת הבעיה העיקרית.
כן. לא, תשמע, משחקים שבאים ושמים תוכן AI במשחק עצמו, זה יותר מהבעיה עיקרית, כי א', זה אומר שהעבודה של אמן אמיתי לא, כאילו, לא הייתה לו עבודה.
לא נוצרת, כן.
לא נוצרת, זה א', וב', זה כנראה באיכות נמוכה בהרבה ממה שאמן אמיתי היה מייצר.
אני חושב שיוביסופט אמרו שהם הולכים לייצר עכשיו איזה משחק, שחלק מהדבשים יהיה להם תוכן AI, כדי שתמיד יהיה להם משהו להגיד שהוא שונה. אז צחקתי על זה עם איזה חבר בעבודה שבסוף כל הדבשים יגידו את אותם משפטים בלי קשר לשום דבר, לא משנה מה תגיד להם ו...
כן.
כי גם
לעומת זאת, לא יהיה מוגבל. לעומת זאת, לפני שבועיים חכה שנייה, שי כותב לי זה. לעומת זאת, לפני שבועיים, אני לא זוכר מי זה היה שהתייחס, אני חושב שזה היה בקשר לפיינל פנטזי ריברף, דיברו על שימוש ב-AI לעשות את התנועות השפתיים של דמויות, וזה שימוש נהדר ל-AI, כי אף אחד לא רוצה לעשות את הדבר הזה. אף אנימטור או ריגר או פרוגרמר, או whatever, לא רוצה לעשות תנועות שפתיים. זה שימוש נהדר ל-AI. וזה גם לא, כאילו, זה לא נכנס לקטגוריה של generative AI שמבוסס על גניבה של עבודה של אנשים אחרים. שי, התחלת לדבר על כל הנשיפ, ואז שוב פעם נעלמת, ואני אמרתי לך שזה יקרה, ופעם באה תקשיב לי.
כזה for the record, הבאג הזה קרה איזה 10 פעמים בעבר, ומעולם לא ניתק אותי מאף ערוץ, אז... מתנצל, אני גם הולך להתחבר מהפלאפון, כי זה יותר רציף.
בינתיים אתה דבר על כל הנשיפ, כי נשארו לך 10 דקות. טוב שליהודה היה נושא לשיחה בזמן הזה.
אוי, תראה, ראית את הכינוי של הפלאפון שלי בערוץ הזה?
הונגר קלו, נכון. זה עוד מהתקופה ששיחקת אצלי.
טוב, אז רגע, I'll try to cover ground.
בסדר גמור, כן.
קולונישיפ. אני לא יודע אם שמעו את הקונטקסט.
שמענו את השני משפטים הראשונים בערך.
בלדורס גייט 3, רוג טריידר. זה משחק שממש לא טוב לו להגיע אחרי שני אלה. בגדול. כאילו, אם הייתי משחק אותו אחרי... נגיד שדו רן, אז הוא היה במקום טוב. אבל אחרי בלדורס גייט ורוג טריידר זה הרגיש כמו לעבור מג'קוזי לאמבטיית קרח של חוסר פינוק. It's very rough. הסיפור שם זה שזה מתרחש בג'נריישן שיפ, בספינת חיל ענקית, שיצא מכדור הארץ אחרי איזשהו קטקליזם, בדרך לאיזושהי פלנטה חדשה, אבל זה לוקח מלא זמן. המשחק מתרחש כאילו מאות שנים או הרבה עשורים, אני לא זוכר בדיוק, אחרי שיצא לדרך. אף אחד מהאנשים המקוריים לא חי, הילדים שלהם לא חיים, הצאצאים שלהם יצרו כל מיני חברות וקבוצות על הקולוני שיפ. רובם לא זוכרים שיש פלנטה בסוף המסע, ובטח שלא יודעים מתי זה קורה. אז זה הסטינג. חמוד, תפס אותי. במשחק בעיקרון נכנסים לנעליים של אחד מהנושאים האלה, שיש לו קצת יותר סקרנות וגורל, שמובילים אותו לחקור כל מיני פינות שכוחות ולגלות את ההיסטוריה ואת האמת מאחורי האגדות על הספינה, ולהילחם בכל מיני ברברים וקטות וקבוצות שמנצלות את התושבים בכל מיני דרכים. כתיבה אחלה סך הכל, הסטיילינג, הארט סטייל, חמוד. בגדול הוא לא החזיק אצלי, כי הגיימפליי, במיוחד, שוב, אחרי בלורס גייט ורוג טריידר, הגיימפליי היה לא מספיק טוב בשבילי. הוא כאילו היה מאוד וונקי, לא הרגשתי בשום שלב שיש מספיק קשר בין ההחלטות שלי לתוצאות. זאת אומרת, גם בקרב, אני זוכר ספציפית, שהיה קרב אחד שידעתי עליו מראש, אז נערכתי פרפקט, עם הכלי נשק, המתאימים, לרזיסטנסים, כל הדבר הזה. ועדיין הקרב הוכרע ב-RNG, באותה צורה בדיוק כמו שהוא הוכרע כשהייתי לא מוכן. אז זה פשוט הרגיש not rewarding. כן. הוא קצת קשה מדי. יכול להיות, אני לא ניסיתי אותו ברמת קושי קלה יותר, ניסיתי אותו ב-intended. יכול להיות שאני צריך לנסות אותו על רמת קושי יותר נמוכה, ואולי זאת תהיה חוויה יותר חיובית, אבל as is, כאילו המערכות לא בנויות מספיק טוב כדי להתמודד עם האתגר שהמשחק מציג. כזה, גם אם אתה עושה כל מה שהסיסטם אומר לך שאתה אמור לעשות, זה פשוט לא מספיק לחלק מהדברים, וזה לא נעים. אני חושב שיש שם בעיית בלנס ובעיית... אולי גם בעיה של למידה, כן? יכול להיות שמה שאני חושב שהוא... הבנה של הסיסטם וניצול שלה, אולי אני בכלל טועה. מצד שני, בדקתי קצת ברשת ונראה שרוב השחקנים חלקו את התפיסות שלי והתלוננו על אותם דברים. אחרי שהתייאשתי ממנו, אז בדקתי אם אני לבד בזה. יכול להיות שאחרי קצת עבודה, קצת זמן בשוק ופאצ'ינג ובלנסינג, הוא יהיה אחלה, כי שוב, הכתיבה טובה והסטינג טוב, יש שם פוטנציאל. אבל זה לא מתלכד. זהו עליו. אני עדיין מחובר?
כן, אתה עדיין פה, אנחנו שומעים אותך קדימה.
גו, 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 גו.
אוקיי. הבא בתור, Renowned Explorers International Society. משחק סופר חמוד.
כן, נחמד
מאוד. הוא... איך אני אתאר אותו? הוא כאילו, הוא רוג לייט, שבו... האמת הוא קצת דומה בפרמיס שלו ל... נו.
ל...
ווילדרמית. וזה מה שאני בראש, ווילדרמית. במובן שאתה מתחיל כל רן במרכאות במשחק עם שלוש דמויות מתוך איזה 15 שאתה בוחר, שאמורות לעבוד טוב ביחד, ויש להם כל מיני סקילס ויתרונות וחסרונות ומובס, ואז כל רן מורכב חמש אקספדישנס, משלחות. כל משלחת היא בעצם מסע לאיזשהו אי בודד, לאיזושהי פירמידה נטושה, לאיזשהו... whatever. איזשהו אתר שאפשר לגלות בו אוצרות או לחקור בו את ההיסטוריה.
ובגדול... פלפ ארה אקספלוררס.
כן. קצת, כן. הוא מאוד פשטני, במובן שה-non-combat events הם כולם one dialogue choice and then a dice roll. אין יותר מדי, זאת אומרת, זה לא כזה, אתה צריך להוא להגיד ככה וככה, זאת אומרת, זה לא adventure-y. הכי עמוק שזה מגיע זה שיש סדר, שיש event שרק אם סיימת event קודם באי הזה, unlocks. אבל that's the, זה הכי הרבה וגם זה נדיר. אז בגדול, אתה מסתובב על מפה של איזה אי או של איזה אזור, המפה מחולקת לנודס, בכל נוד יש event, חלקם נותנים.
הוא נפל שוב. טוב, נתחיל לדבר על ציפיות לעתיד, כי גם ככה עוד 8 דקות אנחנו צריכים לסיים. אז יהודה, תתחיל אתה בציפיות לעתיד.
אז יצא, כמו שאמרת, שבוע שעבר כבר, V-Rising. נהניתי ממנו מספיק ב-Early Access שלו, בשביל שאני אשחק בו שוב עכשיו, מה גם שלא התקדמתי המון ב-Early Access. אבל השבוע אני מלמד בקורס, ואין לי זמן ממש לעשות שום דבר. אבל מה שכן, יש לנו Pint of Science, וואו!
מה זה?
בישראל משהו מאוד דומה לזה, קוראים לזה מדע על הפאב.
מגניב.
הרעיון זה כל מיני פאבים פה בליד, זה בכל אנגליה, אבל אני חבר של אנשים פה בליד שעושים את זה, והרעיון הוא להנגיש מדע לאנשים, אז עושים את זה בפאבים, במועדונים, בכל מיני מקומות כאלה, זה בימי שני עד חמישי, אם אני לא טועה, אז זה כאילו זה גם, שני לפי רביעי, אז זה הימים המתים יחסית של הפאבים, זה מ-5 עד 8, משהו כזה, יש בין 2 ל-3 הרצאות, יש משחקים, יש אירועים, יש כל מיני דברים, אפשר לזכות בכוסות בירה של פיינט אוף סיינס, אז זה חמוד.
שומעים?
כן, שלום. שלום, שי שחזר.
היינו צריכים לעבור לסלולרי מלכתחילה.
זה אתה שם,
אבל טוב לדעת שעדיין יש לי, אתה צודק לחלוטין, אני לא מאשים אתכם, אני מאשים אותי, אני חולה. אבל עדיין יש לי 20 HP, טוב לדעת.
נכון. ואתה יכול לעלות דרגה.
ואני יכול לעלות דרגה אפילו.
טוב, אנחנו עברנו ציפיות לעתיד מקטע שאולי לא תחזור, אבל קדימה, תסיים את מה ש... איפה שהיית. היית ב... יש מפה של נודס...
רנורד אקספלורר.
כן, יש מפה של נודס וזה.
בגדול עוברים מתחנה לתחנה במפה, אפשר לבחור לאיזה כיוון ללכת ואיזה סדר לעשות, כל אבנט מרוויח איזשהו משאב, כסף, מחקר... סטטוס, לא זוכר כבר מה עוד. ובין כל אקספדישן לאקספדישן, בתוך הרן, יש בעצם 4 סבבים כאלה של קניות ואפגריידים וכולי וכולי. לא נבזבז יותר מדי זמן, חמוד לאללה, תראו גיימפליי 2 דקות, תשחקו.
אני חושב שמה שהכי מעניין לציין במשחק הזה, זה שהקרבות הם לאו דווקא קרבות פיזיים. לכל הדמויות יש כל מיני יכולות של להעליב אנשים, או לדבר יותר, כאילו, להיות חכמים, או כל מיני דברים כאלה.
אתה בעצם יכול לסיים כל קרב ב-friendly, devious, או aggressive way. ויש קרבות שזה משנה. זאת אומרת, יש קרבות, לצורך העניין, אם הקרב שלך... הוא עם כפריים ששומרים על איזשהו סוד של איפה יש איזה אוצר, אז רק אם תנצח אותם בפרנדלי מוד, הם יגלו לך איפה הוא. אחרת אתה תנצח אותם, תשדוד להם את הכפר, אבל לא תקבל את האוצר. אז כל מיני כאלה. כן. חמוד מאוד.
כן. דיברנו עליו די הרבה כשהוא יצא, גם אני וגם רן שיחקנו בו, רן שיחק יותר ממני, אבל כן. טוב. אתה רוצה בחצי משפט על אקזלטד, או לעבור ישר לציפיות לעתיד?
במשפט אחד, הקבוצה השבועית עדיין רצה היטב, סיימנו...
כמה עשרות שנים אתם כבר משחקים?
סשן 0, אני חושב שהיה ב-2004 או 5.
אוי, לא, אם אדירים, 20 שנה, 20 שנה אתם משחקים את הדבר הזה.
אמת. סיימנו... הרפתקה אינטנסיבית וקצרה של איזה 4-5 סשנים בדיפ ווילד, שאני שונא את זה בתור מנחה, אני ממש לא אוהב שהם הולכים לווילד, אף פעם. ועכשיו אנחנו בעצם בבילדאפ הסופי לאיזושהי פסגה של הארק הראשי הנוכחי, כזה בהימנעות מספוילרים למקרה שהם יאזינו, הם נערכים לאיזשהו פיק של המאבק, הניסיון של אחד מאדוני המוות להפיל את השמש הבלתי מנוצח מכיסאו.
מצוין.
יש לי שאלה. זה שאתם משחקים 20 שנה זה לא אותו קמפיין, כן? או שזה כן.
לא, הם משחקים אותו קמפיין.
תראה, זה אותו מטה קמפיין. היו מספר, כאילו, היו המון ארקים עם התחלה
אמצע בסוף. זה בעיקרון אותן דמויות, כן?
אבל זה אותו עולם עם חלק מהדמויות משותפות, כן.
זהו. זה כאילו
גם שגם השחקן הכי ותיק כאילו זאת הדמות השנייה שלו בקמפיין מה שהוא משחק עכשיו אז הוא משחק אותה רק איזה 14 שנה
אלוהים אדירים טוב אז שי ציפיות לעתיד
ציפיות לעתיד, אני מקווה למצוא זמן ל-Horizon Zero Dawn Forbidden West, שיצא למחשב באיזה מרץ נדמה לי, או פברואר, ועדיין לא הגעתי אליו, הראשון היה נהדר, אני עדיין חושב שזה ה-Open World עם העיצוב אויבים הכי טוב שחוויתי, אז אני מאוד מחכה גם למשחק השני, ואני הולך להפתיע את עצמי עם משחק שאפיק חילפה בחינם, שנקרא Circus Electric, שהז'אנרים שלו היו turn-based combat ו-circus management, אז כאילו, נשמע right up my alley.
יפה מאוד. יהודה עשה כבר את הציפיות לעתיד שלו, אני עדיין אמרנו ב-V-Rising. שבוע בעצם משחק שנקרא Still Joking, זה visual novel. אני בדרך כלל לא משחק משחקים כאלה ולא מדבר עליהם, אבל זה משחק שחבר שלי מעורב בסטודיו שמפתח אותו. ואז הוא אמר לי, המשחק שלנו הולך לצאת עוד ככה וככה, ואז אמרתי לו, טוב, תביא קוד, אני מדבר על זה בפודקאסט, אז תביא לי קוד. אז כראוי למי... כן, יודע.
אמרתי דאד.
אוקיי. אז כראוי למי שמחלק לי קודים, אני הולך לשחק במשחק שלהם ולדבר עליו בפודקאסט, אז זה מה שאני הולך לעשות. זהו, זה הכל. טוב, יפה מאוד, קבענו בזמנים.
אני רק רוצה...
כן.
אני רק רוצה ממש להתנצל לכל מי ש... יאזין, זה לא אחראי, אני מצטער.
בסדר.
זה
אנחנו עדיין נזמין אותך לפודקאסט.
זה פודקאסט שחי על תקלות טכניות, והיות שאני ויהודה היה לנו מספיק על מה לדבר תוך כדי שחיכינו לך, אז מלבד שהפרק היה קצת מבולגן, לא באמת, כאילו, הכל בסדר.
אם למישהו זה הפריע, אז אני מתנצל.
אם למישהו זה הפריע,
אם למישהו זה מפריע, אנחנו זוהים לקנות לנו עוד קודים למשחקים, ואנחנו נדבר עליהם בפודקאסט.
זה אכן נכון.
החדשות הטובות זה שבקיץ אנחנו עוברים דירה, וענייני האינטרנט לא יהיו בעיה שלי יותר.
מצוין. אני כן אגיד שגם הייתי שמח אם היית בטלפון מההתחלה, כי הווליום שלך כל כך יותר טוב בטלפון.
באמת?
כן, פי ארבע.
אז ככה אנחנו נעשה את זה מעכשיו. זה מוזר, כי בדרך כלל, טוב, שוב, כאילו, אנחנו יודעים שיש איזושהי תקלה.
טוב, תודה רבה. זה היה פרק 19.01 של שורפים משחקים. את כל הפרקים אפשר לצוא באתר isn.me, אותם אפשר לצוא בטוויטר, וזה הכל להפעם. עד הפעם הבאה. להתראות!
להתראות!